אני חושב ככה כל הדרך שאחד הלקחים ממה ש... מהשפע שיורד עלינו מהשמיים ושצריכים שתהיה התאמה בין האורות והכלים. כי כשאין התאמה בין האורות והכלים אז יש גם שבירת הכלים, אנחנו יודעים, נכון? ראינו הרב... קיצור, צריך... זה גם עניין של אמונה ליצור תשתיות כאלה שעומדות בשפע כזה גדול. צריך להתפלל שירד ברחמים, בעזרת השם. אשרנו, אשרנו. אני רוצה לספר לכם שבשנה שעברה היה שנה מאוד פוריה ברוך השם, אתם זוכרות. וזה לא המדד היחיד, אבל הכנרת כמעט חזרה לעצמה, השלימה את הקיץ כולו. זה משהו מדהים, באמת מדהים. ברוך השם, אחרי בין הזמנים ארוך שעברנו, לא רק נפגשנו במשך תקופה, אז אנחנו נמצאים באמצע דף מספר 4, נכון? יש לכם דפים, נכון? למי שאין דף לידה? אין צריך להתבייש. יש ארגז נראה לי. סיין, סיין. יש לנו כוח. היינו כמדומני בדף הרביעי, בדף מספר 4, במקום מספר 2, נכון?
כן.
אמרנו את 2 כולו?
כן,
לא.
לא,
אני לא חושב. כן. יש כאלה חרוצות בטח התגעגעו, אז תלמדו לבד, זה גם טוב, זה גם בסדר גמור. אז אנחנו במקום מספר 2, שם הגמרא אומרת שכל הקובע מקום מתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו, ורק נאמר שאצל בנות זה יותר רגיש, הנקודה הזאת, מכיוון שמשום מה פחות נוהגים להתפלל בציבור, למרות שזה דבר מוזר באמת, כי כאילו א' מפסידים את הכוח של הציבור בכלל, ב' מפסידים את כל ה... נלווה לזה את כל התופעות לוואי שקשורות לציבור, כמו קדושה, קדיש, ברכו, קריאת התורה. בכל אופן, אז כאן עוסקים בלא רק שאדם יתפלל בבית הכנסת, אלא שיקבע מקום לתפילתו, שיהיה מקום קבוע לתפילה. כמובן, אומר את זה בסוגריים, זה ברור לגמרי, אצל נשים קצת פחות מצוי, אבל שגם כשאדם יש לו מקום קבוע והגיע איזה אורח, בטעות יש אחר המקום, תרגע. כאילו כתוב בהלכה שעד 400 זה אותו מקום נקרא. יכול להיות ממש רגוע לחלוטין לקחת רסקיו קטן ולשבת ליד, הכל בסדר. אבל פה עוסקים באופן עקרוני לפחות, שכשאדם יתפלל חשוב שיהיה מקום קבוע, לכאורה. בייחוד שוב, בייחוד אצל בנות יש מנהג בדיוק הפוך. לגוון. לראות נוף, ציפורים. צמחים מיוחדים. אז אנחנו תכף נראה למה באמת כל כך חשוב שיהיה מקום קבוע לתפילה. למה זה, למה זה תורם? חוץ מאשר הסגולה של הדבר, מה גם ההיגיון שלו. אנחנו מתחילים לציון הדרך, אנחנו שם מתקדם בכל יכולתנו. בכבוד, מי רוצה לקרוא?
כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. יסוד האמונה שיש לך גדולה מאוד על כל הדברים שמתייחסים להשלמת הכוח המוסרי של האדם ולהדריכו בדרך ישרה ונעלה. כאשר על שלמות השכלית צריך האדם מאוד שיהיה גם כוח המדמה שלו שלם ונעלה.
נבר הכוון הזה ברור, כן. על כן.
על כן, בשליחת השם יתברך גדולה גם כן על כל הדברים שגורמים להיות משלמים את כוח המדמה של האדם באופן שיעזרו אל המעשים הטובים ומידות הטובות.
מה הכוונה? מכיוון שהתפילה היא בעצם איזשהו חיבור בין החוכמה שבאדם לבין כוח המדמה. זאת אומרת, אולי אני אסביר רגע שנייה אחת מחילה, יש באדם חמישה כוחות. זה כתוב ברמב"ם, משמע פרקים לרמב"ם, אתם זוכרות, נכון? יש כוח זן, יש כוח מרגיש, מדמה, מתעורר ושכלי. היתרון בכוח השכלי הוא שאפשר להכיר את המציאות גם כשאני לא נמצא בה. אני יכול להבין תיאוריה גם כשאני לא חי אותה בעצמי, אלא להבין אותה באופן חיצוני. אם לא היה שכל, אז מה שהאדם היה מרגיש, מה שהאדם היה יכול לגעת למשש, את זה הוא היה מבין, מה שהוא לא יכול למשש הוא לא יכול להבין. אז השכל היא סוג של, הוא סוג של כמו כזה טלסקופ, שאפשר דרכו לראות גם את המציאות שאני לא נוגע בה, שאני לא חש אותה בפועל. אבל עדיין השכל הוא חיצוני לאדם. זאת אומרת, ההשגה של השכל היא השגה חיצונית. איך האדם גורם להשגה החיצונית הזאת, הזאת שהיא תהיה גם השגה שקרובה אליו נוגעת בו, דרך כוח המדמה. מדמה הוא תיווך. זה כמו טרנספורמטור היום, שני, שלוקח דבר שהוא מופשט, שהוא מחוץ לי, והופך אותו לדבר שהוא מוחשי. זאת אומרת, כאשר אדם מדמיין, אז הוא הופך מסר שהוא ארטילאי, שהוא מופשט, הוא הופך אותו למסר שאפשר יותר לחוש אותו. לדוגמה, אם נביא רואה סיר נפוח, אז התוכן של הנבואה הוא לא סיר נפוח, הוא לא שיהיה בעיה בסירים. אלא הסיר הנפוח זה משל למשהו. את הסיר אתה יכול להבין, אתה רואה שהוא נפוח, ויש לו גם איזשהו זיקה לכיוון צפון. אז המסר הוא כמו הסיר הנפוח, זה נקרא דמיון. אז בעצם דמיון זה יכולת להעביר מסר שהוא מסר מופשט לכלים שהם מוחשים, כדי שאדם יחוש את הדברים. וכן להפך, אדם חווה חוויה חושית, אדם היה באיזשהו מקום, באיזשהו עניין, עברה חוויה, נגמרה. כדי שאדם ישמר את החוויה, גם אחרי שהיא כבר חלפה, יש לאדם זיכרון. זיכרון הוא הופך דבר מוחשי לדבר מופשט. הוא הופך את החוויה שהיא פיזית, הוא הופך אותה לתאי מוח. וכך אפשר לשמר ולהמשיך את החוויה גם אחרי שהיא נגמרה. לדוגמה, כאשר מצלמים תמונות, זה כוח המדמה. לוקחים סיטואציה שאני עכשיו אני, בתוכה, אני מצלם אותה, ואז אני יכול גם אחר כך בסלון לראות את התמונות האלה ולחשוב שוב, להרגיש שוב את מה שאז הרגשתי כשהייתי שם בתוך הסיטואציה. אז בעצם היכולת של האדם לחבר עולמות בין עולם מופשט לעולם מוחשי, היא כוח המדמה. זה בתמצית, זה התפילה. היכולת של האדם המוגבל והחסר והאנושי לתקשר עם ריבונו של עולם, זה כוח המדמה. לכן בסוף התהליך הזה יש נבואה. נבואה זה בעצם כאילו פסגת הקשר. אז אומר הרב, מכיוון שיסוד כוח המדמה הוא מאוד מרכזי בתפילה, לא פחות ואפילו יותר מאשר כוח השכלי, אז תכף נראה, לכן צריכים כאילו לחזר אחרי דברים שהם יעזרו לכוח המדמה לפעול. בין השאר, עוזר לכוח המדמה שיש מקום קבוע. ניתן דוגמה. אתם זוכרות באולפנה, כל מי שהייתה במקום פנימייתי, את זוכרת מה עובר עלייך בשיעור כשכבר הגיעה שעה אחת? והמורה חייבת להסביר לך עוד משהו על עגנון. אם באחד יש ארוחת צהריים, נניח, מה קורה שם, כאילו? נכון, יש העלאה של מיצי קיבה. רפלקס, זה נקרא. איך זה קרה? מכיוון שיש זמן קבוע לארוחה, הגוף כבר כאילו נערך לקראת זה. יש גם דברים אחרים שהם קשורים לאיזושהי קביעות, שכאשר אני נמצא בקביעות מסוימת, יותר קל לי להיכנס לאווירה. בין השאר, גם מקום קבוע. כשיש לאדם מקום קבוע, הוא לא צריך כל פעם מחדש לייצר יש מאין את האווירה, הוא כבר נמצא, כשהוא נכנס פנימה, הוא כבר נמצא בתוך האווירה. נניח, יש... אף אחד פה לא הייתה סנדקית אף פעם, נכון? עוד אין דבר כזה. אבל סנדק יושב על כיסא ממש מרופד כזה, מכובד. זה לא כיסא אליהו. יש על יד כיסא אליהו, אני חושב על עוד כיסא אחד שהוא כמו כיסא אליהו. למה? למה אפשר לשבת על כיסא רגיל? הולך יום הולדת בגן. נכון, יש כיסא מיוחד עם כתר? למה, למה זה חשוב? מכיוון שהעניין, הסיטואציה, יוצרת אווירה, נכון? מצוין. אז הנקודה כאן היא שמכיוון שהתפילה היא תהליך שקשור מאוד, שהוא נשזר במדמה של האדם, לכן צריכים לספק במעטפת שלו כל מיני דברים שהם עוזרים לכוח המדמה לחול.
אבל למה זה לא יוצר תלות לא בריאה כל כך? כי אם במקרה קרה מקרה כזה או אחר, והוא לא יכול להיות באותו מקום.
את צודקת,
אמור
להיות
מתורגל להפעיל את המקום הפנימי הזה, לא
בתלות
בדברים
חיצוניים. את צודקת. באמת יש איזה איזשהו מחיר מסוים. וכנראה שעדיין למרות המחיר, זה שווה את המחיר. את צודקת מאוד שאם אדם באמת נמצא באיזה סטרס, כאילו סביב זה, אז מה יקרה כאשר נניח יתפנה המקום, משתנה המקום, תעבור דירה, נתפרק מזה.
אפילו יותר ממשי הרב, לא במובן של משי, אני שואלת במובן של...
המהותי יותר.
לא אמור להיכנס פנית,
כי... אמור. אמור. אם היינו באמת מלאכים, רק נשמות, בלי כוח מדמה, והיינו באמת יכולים להשיג את האין סוף בעצמו, זה היה הרבה יותר קל. מה נעשה שהשם ברא אותנו? לא רק יצורים רוחניים. מכיוון שכך יש פער מובנה. זאת יש בעיה... כאילו מהותית בתפילה, בעצם התפילה הכוונה, בעצם זה שאני עומד לפני מלך ואני לא באותו תדר וחייתו. לכן חייבים כוח מדמה. לכן כוח המדמה הזה הוא בין השאר, הוא מתודלק כאשר אדם נמצא בסביבה שהיא כאילו מעוררת השראה.
אז
אם אני
בגד קבוע,
אורח
קבוע, או לא יודעת, יש הרבה
דבר את צודקת, אני מאוד שמח על השאלה. את זוכרת שיש אנשים שיש להם בגד קבוע לתפילה?
מה?
גרטל, טלית. כובע, חליפה, כל מיני דברים כאלה. זה באמת נכון. יש משהו שכאשר האדם נכנס לתוך קביעות לקבוע עיתים לתורה, זה לא קצת משעמם. כאילו בוא נעשה משהו מפוזר יותר ככה, יותר זורם. אלא זה שיש קביעות לאדם, זה יוצר משהו שהוא יותר, שמחר אני אגיע פחות או יותר בסיטואציה כמו היום. אני כבר באותו בורקר, אני כאילו עוד טיפה חופר אותו. משל למה הדבר דומה? נניח שאדם רוצה להרתיח כוס מים בתוך פינג'אן בפקל קפה. עכשיו, כדי שהפינה הזה ירתח, צריכים נניח דקה ברצף על האש. אבל האדם הזה אין לו סבלנות. אז הוא כל פעם, נניח אחרי 10 שניות, מרים את הפינג'אן, בודק אותו, 2 שניות מחזיר אותו חזרה לאש. מה יקרה? ייקח שעות, נכון? אולי אם בכלל, עד שהעסק הזה ירתח. כי זה לא עובד, אי אפשר. אתה צריך רצף. הצורך ברצף הזה הוא בגלל כוח המדמה. כדי שכאילו זה יהיה לדקור את אותה נקודה כמה פעמים, ברצף. לכן לקבוע מקום לתפילה. זה אומנם פחות מרתק. זה קצת אולי אפילו משעמם. אבל זה יוצר מצב שבו כוחות הנפש הם כבר מכווננים לתפילה. לכן נראה תכף שהנקודה הזאת היא מאוד משמעותית כדי שאלוקי אברהם יהיה בעזרו. ולמה אברהם, זוכות למה אברהם דווקא? איפה אברהם קבע את מקומו? איפה בן? מי אמר? איפה זה כתוב? איפה כתוב בתורה שאברהם התפלל במקום קבוע? מי אמר שזה? זה אוהל, גר שם. צריכים קלט תנ"ך, זה בויירה. פסוק מפורש.
מה,
באלוני מון? לא. איפה חומש? יש חומש פה? יש חומש למישהו או תנ"ך? אין חומשים?
אפשר.
כאשר אברהם התפלל על אנשי סדום, אז הוא עומד ומתפלל. וזה לא תפילה סתם, תפילה של מאבק רציני. והקדוש ברוך הוא הולך איתו יד ביד, 50, 40, 30, 20, 10, לא מצליח לו, הקדוש ברוך הוא בורח לו. בורח לו, וסדום נהפכת, באותו לילה, סדום נהפכת לפני בבוקר. ואז אברהם משכים בבוקר. לאיפה? לאותו מקום. תכף אנחנו נקרא את זה בפנים, את המילים. אבל לאותו מקום שבו הוא כבר התפלל אתמול, הוא חוזר לאותו מקום. מזה דורשת הגמרא שמי שקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, מכיוון שהוא הקפיד להיות באותה נקודה, חזק וברוך, תודה רבה.
הרב, אבל אין בזה משהו שמונע התחדשות בתפילה?
לא נורא, לא נורא. אפשר להתחדש, את הרי אמרת שעדיף שיהיה חידוש פנימי.
אמר שלא הולך.
חידוש פנימי יכול ללכת. נקרא בפנים. שוב, אחרי שאברהם לכאורה נכשל בתפילה, זה ודאי לא נכון. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. ועל זה חז"ל אומרים שכל מי שקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, כי הוא חוזר לאותו מקום אשר עמד שם את פני השם. עכשיו, יותר מזה, על אברהם לכאורה נכשל בתפילה. הוא היה אמור להיות עם הרגשה גרועה לגבי המקום הזה, נכון? זה כאילו מזל רע המקום הזה. אני רוצה מקום אחר, מקום חדש, עם התחלה חדשה. כנראה שאברהם לא הרגיש שהוא נכשל בתפילה. יש כמו איזה הסבר למה הוא לא הרגיש שהוא נכשל בתפילה? הרי הוא לא הצליח, נכון? ניסה 50-40, לא הלך לו כלום. יפה מאוד. בזכות התפילה של אברהם, גם זה כתוב, תכף נראה, בזכות זה לוט ניצל, בזכות לוט מצלת סוער, שזה 20%, הראייה, סדום והמורה, אדמה וצבועים וצוער. לכן אברהם חיפש 50 צדיקים, כי יש פה 5 ערים. עיר שלמה ניצלה, בזכות לוט, בזכות אברהם. איך יודעים? כי כתוב שמה באמת גרם ללוט להינצל, נקרא, רק רגע אחד. ויהי בשחרית אלוקים את הרי, את רק כזה בפסוק כ"ט של פרק י"ט, ויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט, את לוט מתוך ההפכה. זאת אומרת, לוט הוא לא בזכות לוט, הוא בזכות אברהם. ובזכות לוט, שלא היה לו כוח, הוא ביקש, אין לו, הוא לא, כן, בכושר וכו', אז הוא הלך לצוהר. אני לא יכול עד הסוף, זה קשה לי וזה מרחק. אפשר צוהר. בגלל זה צוהר נצלה, אחרי זה לא כבר ברח מצוהר, אבל זה כבר אחרי ההפיכה, זה כבר הציל אותם לעוד כמה שנים, עוד זמן עד שמלאה סעתם. בכל אופן, אז אברהם קבע מקום מתפילתו. עוד ככה, מספר שורות בסוגיה. בכל עבוד.
בקדושת המקום, בואי לקדש. כן,
אז ברכת
השם
יתברך
על זה ביותר
להצליחו
ותכלית זה.
מה הכוונה? שכיוון שיש לאדם כוח מדמה, אז הקדושה של המקום גורמת לאדם לקדש רגשות. זאת אומרת, המקום משפיע, מקום גורם זה נקרא. מכיוון שיש השפעה למקום על האדם, לכן זה מאוד טוב שהאדם יקבע מקום לתפילתו. מקום טוב, מקום נכון, מתאים.
הרב, לא מספיק שיהיה מקום.
כן, כן, נכון, את צודקת שזה צריך להיות מקום שיש בו גם ערך סגולי, זאת אומרת, לא רק שכל מקום קבוע הוא טוב. כתוב בגמרא שכדאי מאוד לבחור מקום שבו האדם לומד תורה. זה המקום הכי מתאים. מקום שבו האדם לומד הוא הכי מתאים לתפילה. למרות שזה אולי מקום קצת מבולגן ויש שם ספרים פתוחים, כל מיני דברים, יותר טוב מקום שבו האדם לומד, כי שם הוא נטוע, יש בו שם שורשים. כיוון שהיכולת לקשור את עצמי הקדוש ברוך הוא היא גם דרך תורה וגם דרך תפילה. אז הכי טוב שהתורה והתפילה יהיו במקום אחד, באותו מקום. לכן כתוב שרבי עמי ורבי יאסי היו כן, גדולי המוראים. הם, זאת אומרת, לא רצו להתפלל בשום מקום אחר, אלא בין העמודים, כי שם הם בעצם למדו. אז בין העמודים שהם למדו שם, הם שם התפללו. כמו שזה היה מקום כנראה יותר סוען אולי, פחות פנוי, פחות שקט, הם עמדו על זה כאילו, להתפלל דווקא שם. כי שם למדו תורה. אז יש גם סגולה במקום בעצמו, ויש גם ערך בזה שיהיה מקום X קבוע. גם קביעות, גם מקום עתיד.
העיקרון הוא
נכון, נכון. ואם ככה רוצים דוגמה שקשורה לעולם שלנו, זה מקום שיש בו קליטה. מקום שיש בו קליטה. זאת אומרת, אם אני באמת נמצא באותו מקום, אז עם הזמן נוצר איזה רושם למקום, וזה, שם יש, יש פה קליטה, גם לי וגם הקדוש ברוך. כי הוא יכול כמובן. כן. תלוי איזה קליטה, יש קליטה מצוינת, תלוי באיזה, באיזה חברה את. בחברה האלוקית יש קליטה מצוינת. כן.
ומי שמרגיל עצמו להביא את זה, הוא לא יתחכם יותר מדי. ותהיה חוכמתו
מסייעתו,
תמיד המעשים טובים
ומידותו. מה הכוונה? אדם שמבין, מרגיל את עצמו להבין את זה, שבאמת הנקודה היא כוח המדמה, אז הוא לא עסוק בתפילה בהתחכמות יותר מדי. אלא החוכמה היא צריכה תמיד לסייע למעשים טובים ומידות טובות. הכוונה, אם החוכמה היא עצמית לך, היא תביא אותך למעשים טובים ומידות טובות. אם התורה היא משהו שהוא חיצוני לך, אז זה מיותר בתפילה. זאת אומרת, העניין של התפילה הוא לא כמה אתה חכם, כמה אתה אינטלקטואל, אלא עד כמה אתה מחובר. אז למה באמת החוכמה היא לא תהיה רבה מדי, בכבוד, כי?
כי לקדק הרבה במעשה
ומדותיו,
ביודעו שמהם תוצאות גדולות בהשלמת כוח המדמה, שהוא הכוח הפועל מקרוב על המון המעשים והרגשות של האדם.
מובן, נכון? זאת אומרת, כיוון שהאדם מבין שכוח המדמה שלו, הוא כוח מרכזי, הוא כוח חשוב, לכן גם כאשר הוא ילמד, הוא ירצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי אצלי, איך הדבר הזה חי אצלי. יש דוגמה לזה בעוד איזושהי סוגיה, כתוב בדברים, אם שמוע תשמע. אחד הדורשים, אם שמוע בישן תשמע בה מחדש. הרב קוק מסביר, יש שתי אפשרויות למה האדם רוצה ללמוד תורה. אפשרות אחת, מכיוון שזה מסקרן. מכיוון שזה מעניין, זה חריף, זה חכם, זה בונה בי יכולות כל מיני. יודעים היום שכשיש לאדם הרבה ידע בגמרא, אז יש לו גם אנליטיות מאוד טובה, הוא יודע להפריד בין כל מיני דברים, זה מתאים מאוד להייטק היום, כן, לכן יש אנשים חרדים שמצליחים מאוד בהייטק. זה היבט אחד למה אדם לומד תורה. היבט שני, מכיוון שהתורה היא קשר עם ריבונו של עולם. איך אני אבחן מה באמת המניע של האדם? האם סקרנות או אהבת השם? ואת הגמרא, האם אתה מוכן ושמח ללמוד גם דבר ישן? כאשר לומדים דבר חדש, זה מאוד מעניין, זה מסקרן. כאשר עוסקים בדבר ישן, זה כבר לא מסקרן. מה כן יש שם? יש שם חוויית חיים. ניתן דוגמה פשוטה מהחיים שלנו. לפני כמה שנים, כשהיית קטנה יותר, אז כן, בטח ההורים שלך סיפור לך סיפור לפני השינה. בטח שמת לב להבדל שבין כשהיית בת 3, לבין כשהיית בת 8 או 9, נכון? נבחנת בהבדלים? אחד מהם הוא שבת 3 מאוד אהבת לשמוע את אותו סיפור גם 500 פעמים. תמיד אותו סיפור. אמרו לכם, את כבר שמעת הסיפור הזה, כל יום הסיפור הזה, עוד פעם. ואז כשאבא מספר או אמא, את משלימה אותם, כשהם ככה מנסו לקצר איכשהו את הבלון הירוק, מקצצים אותו, לא, 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 הפכתם שתי דפים. אז, אבל את נקראה את זה בעל פה, את יודעת את זה בעל פה. מה כל כך מעניין ילד קטן לשמוע אותו סיפור מוכר 200 פעמים?
כי פשוט רוצה
סיפור. יפה, כי הוא חווה את הסיפור. הוא לא מחפש פה עכשיו עוד איזה ידע נוסף, הקלסר. הוא מחפש להיות, הוא בתוך הסיפור עכשיו כרגע. הוא עם הבלון הירוק, מחזיק אותו ביד. כשאדם גדל, הסקרנות שלו גדלה, ואז הוא מאוד אוהב דברים חדשים, והוא שונא דברים ישנים, ואה, כבר דיברנו על זה, סיפרנו כל פעם אותו דבר, משעמם אותי. אז היכולת ללמוד תורה בדבר ישן, היא בעצם המחשה שכוח המדמה הוא מעניין אותי. מעניין אותי מאוד לחוות את העניין, ולא רק מעניין אותי, לדעת עוד ידע, ידיעות. ועל זה, אבל אומרים, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. זאת אומרת, אם המניע שלך הוא מניע של קרבת אלוקים, איך אני יודע את זה? הראיה שאתה מה? אוהב לשמוע דברים גם ישנים, שהם לא מסקרנים, אז גם הלימוד החדש שלך הוא לא מסקרנות. כי אתה כבר הוכחת שמה שמניע אותך זה אהבת השם. לכן, כשאדם חוזר על דבר הרבה פעמים, הוא מעמיק, משריש את החוויה שלו. מכאן, דרך אגב, תשובה בנוקאוט, למי שטוענת מה משעמם, אותה תפילה כל יום, אותה מילים כל יום, נכון, באמת זה משעמם, בהקשר של האינטלקטואל, זה מאוד משעמם. אפילו יש כאלה שהולכים אחרי זה שבי, אומרים, כן, אז בואו נעשה חידושים, ניגון, לחן, נשים באוזניות קצת מוזיקה, שיהיה לך יותר מעניין, עזור את התפילה של חז"ל, בוא תעשה תפילה אישית, תחבר תפילה כל יום מחדש. כל זה, זה באמת רעיונות נחמדים. עיקר התפילה הוא בכלל לא בסקרנות שלך. הוא בכלל לא בזה שיש פה משהו חדש. זה בדיוק להפך. האם אתה מסוגל לחבר את עצמך לתפילה בחוויית חיים? זה יותר מורכב, כי זה דורש מאדם כוח מדמה מאוד, 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 מאוד עמוק, מפותח. צערנו הרב, אנחנו בדור כזה, תרבותי. שכוח המדמה בשפל המדרגה. בגלל שיש הרבה מדיה וטלוויזיה וסרטים, אין לאדם מדמה. באמת, הוא לא צריך לחשוב, איך אדם קורא ספר. אז ביחד לספר קורא ספר, איך חול. בספר חול, יש צורך לאדם לדמיין לעצמו מה העלילה. כי הוא עכשיו קורא אותיות, והוא אמור צייר לעצמו ציור. בסרט, לא צריך לצייר כלום. כבר עשו את זה עבור, ציירו כבר. לכן ככל שאדם יותר רואה סרטים, הוא מנוון את המדמה שלו. ואז אל תתפלא שהתפילה נראית יבשה. ברור. כי אם זה היה בקומיקס, זה היה יותר טוב. אבל זה לא בקומיקס. אז ככל שאדם יותר מעמיק את הכוח הזה אצלו, הוא יותר יכול להתמקד, להתרכז בתפילה, לחוות אותה ולא רק לומר אותה בצורה אינטלקטואלית. עוד קצת בכבוד. על כן.
על כן. באמת אומרים עליו, היי חסיד מעליו לתלמידיו של אברהם הנביא. ובאמת, זהו יסוד החסידות והענווה, שלא ללכת בגדולות ושלא לזלזל בכל דבר מוסרי אשר על פי השכל המופשט אין המקום כל כך. כי צריך לדעת כי לא על השכל המופשט בלבדו יחיה האדם חיים אמיתיים, כי אם על פי המעשים הטובים, שהרבה גורם להם הכוח המדמה המצייר כשהוא הולך ישר.
מה הכוונה? איך אדם נהיה חסיד וענב, אומר הרב, שאדם לא הולך רק על דברים שהם מפוצצים כאלה, עצומים כאלה, שוברי שוויון, אלא הוא חי מתוך מקום של הליכה בדרך של מעשים טובים, של מידות טובות, ולזה גורם הכוח המדמה כשהוא הולך ישר, כי הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל פינה ופינה, בכל נקודה ונקודה, זה בעצם מדמה. שמדמה צורה ליוצרה. נביא נקרא כך, כתוב, וביד הנביאים אדמה. נביא מדמה צורה ליוצרה. הוא בעצם יכול לראות צורה, לראות משל, ולהבין מה הנמשל, להבין מה השם אמר. לכן הוא נביא, כי הוא אמור להביא את היסוד האלוקי אל האדם. ככל שאדם יותר מבין את ההליכה הזאת, אז הוא לא צריך חידושים אינטלקטואליים. אז כאשר אדם באמת נמצא במדרגה הזאת, שהוא קובע מקום בתפילתו, כל יום באותו מקום, באותה שעה, באותו עניין, עליו אומרים, היי חסיד, היי ענב, תלמידיו של אברהם אבינו. עוד טיפה, בכבוד על כן.
על כן, תהיה ירא אדם השם יחיה, ויתפלל לשמו, ויתפלל לשמו, ויתפלל לשמו, ויתפלל לשמו, ויתפלל באמונה פשוטה,
קראו שם מפרשים ומסלמתו. כן, הכוונה היא שבאמת אברהם הצליח, למרות שהיה מאוד חכם, והרי הוא, זאת אומרת, הגיע לאהבת השם מתוך התבוננות שכלית. הוא חקר, הוא הבין. למרות שהיה מאוד חכם, הוא ביטל את כל חוכמתו בעקדה כדי להיות דבק בקדוש ברוך הוא. וזה כוח המדמה עד הסוף. כן? אז רק נסגור את זה רגע. מכיוון שבעצם התפילה בעומק שלה, היא לא תהליך אינטלקטואלי, אלא היא תהליך של נקרא לזה קרבת אלוקים, לכן צריכים מאוד להעצים את הכוח הקבוע שבאדם, את הכוח הקושר שבאדם, וההשלכה של זה כמובן, זה שבין השאר, שהאדם יקבע מקום קבוע את תפילתו. נדמה לי שבהקשר הזה, כדאי להיות פמיניסטיות קצת. ולדרוש שיהיה גם מקומות קבועים גם בעזרת נשים. יש מקום קבוע? עם שם שלט? מעולה, מצוין, מצוין. כי זה באמת חשוב. כן, מה צריכים לבוא באמת. נכון. נכון. עוד נגלה? עוד אחד? אפשר? עכשיו פה זה על עוד אדם שהוא מתפלל, אבל מאחורי בית הכנסת. כאילו כולם בתוך בית הכנסת, אבל הוא חייב להיות מיוחד. אז הוא מתפלל מאחורי בית הכנסת. זה, אגב, זה ככה ממש בדף יומי של היום. אז אם את רצית ללמוד בדף יומי, זה לא כך הסתייע, הנה, הנקמה המתוקה. כן.
כל המתפלל מאחורי בית הכנסת, וכאן עכשיו, אמר אבאיל, ולא אמרינן, אלא דלא מהדר.
הפה לבק נישתה. הכוונה שלא מחזיר פניו לכיוון בית הכנסת. שהוא הולך אחורה, הוא כאילו פורש מהציבור. אבל מעדר הפה לבק נישתה, לטלן בה. הכוונה שאם הוא בעת מחזיר פניו אל בית הכנסת, אז אין בעיה בדבר. זאת אומרת, גם כשאדם צריך לעמוד מחוץ לבית הכנסת, מאלף סיבות, או שיש לו, לא יודע, לשמור על תינוק או משהו אחר, אם הוא מחזיר פניו אל בית הכנסת, אין בעיה. אבל אם הוא הפוך, הופך את הפנים של בית הכנסת, אז הוא נקרא רשע.
בית הכנסת עצמו ולא כיוון של
ארון קודש. תלוי, נכון, צודקת. בפשטות, הוא אמור להמחיש, כאילו, להוכיח שהוא לא פורש מהציבור. אז הדוגמה כאן, שאם הוא נמצא מאחוריה, בית הכנסת, הכוונה זה בחוץ, והוא כאילו מחזיר פניו אל ארון הקודש, אז אין בעיה. אבל אם לא, אז לא.
ככה מתפללים,
לא? אם הוא בחוץ, יכול להיות שהוא מתפלל, כאילו, מתוך מקום של פרישה מהציבור. הנקודה כאן היא לא הגיאוגרפיה, אלא הנקודה היא שהאדם צריך לדעת שהאפשרות שלו להגיע לאיזשהו קרבת השם, היא רק עם הציבור. אז בואו נראה, תחבו.
בית הכנסת הוא מקום הקיבוץ הציבורי לעבודת השם בלבד. והנה הכלל הוא שהאדם, אף שיהיה רשום במועדה, מאוד צריך שישתף נפשו
בעדי ציבור. הכוונה שישתף עצמו עם הציבור. מאוד חשוב שגם אדם שיש לו מעלה גדולה, שהוא אדם גדול, חשוב מאוד שהוא יהיה גם אדם שיש לו קשר לציבור. כי יש כוח בציבור שאף אדם פרטי, ככל שיהיה גדול, הוא לא יכול להגיע לזה. לדוגמה, אי אפשר לומר דברים שבקדושה, אלא רק בעשרה אנשים. גם יהיו תשעה צדיקי עליון, הרבנים הראשיים לישראל, הכהנים הגדולים תשעה, אין להם אפשרות לומר קדיש או קדושה, או ברכו, או קריאת התורה, או 13 מידות. אי אפשר. עשרה אנשים פשוטים, עם חלוד עם לקרוא ולכתוב, יש קדושה ש... שורה. אז יש עניין, שזה מין כאילו מעלה מיוחדת, מדרגה מיוחדת, שהיא לא קשורה בכלל לכמה אתה חכם או צדיק. אלא אם יש פה 10 נשמות. 10 נשמות מביאים קדושה. כן. כן, כלל. כלל. זה אחדות, זה אחדות מרובה. מהר"ל אומר שאחד ואפס זה אחדות עם הרבה פרטים. בתשע נניח יש רק פרטים. בעשר יש אחדות אחת, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בעשרה מאמרות הוא ברא את העולם. זה מראש נבנה כך. הכוזרי אומר שזה שהיום יש כמעט בכל העולם, יש מספר עשרוני, נכון? יש זה. זה כיוון שזה מראש נברא ככה, העולם בנוי ככה. זה רק שרירותי, כי אפשר שרירותית לעשות עוד הרבה דברים אחרים, נכון, בסיס 8, יכול להיות נחמד מאוד. אבל קבור בסיס 10, בקבל שהשם, השם, השם בעצם כך פרה את העולם בעשרה. עוד טיפה, בכבוד.
אז הוא נהנה בין הציבור והציבור נהנה בינו. אבל אם יבוא עצמו דרך, אפילו בעבודת השם, לפרוש מדרכי הציבור,
אז לא ירצה וילך מדחי אל דחי.
מה הכוונה? שכאשר האדם פורש מן הציבור, גם אם הוא עושה, זאת אומרת, דברים באמת יפים, מקוריים, חכמים, עמוקים, אם הוא לא עם הציבור, אומר הרב, הוא ילך מדחי אל דחי, לא ירצה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב מי שפורש מן הציבור. יש על זה הרבה מאוד סיפורים. אחד מהם שמעתי פעם על אחד מקדושי הדור הקודם, שהוא היה מאוד מחמירן, לא עכשיו אגיד את שמו, לא משנה, הוא היה מאוד מאדר בהרבה מצוות. שאלו אותו, למה אתה לא... יש משהו בתפילין שרוב האנשים לא מקפידים על זה. שאלו אותו, מה, למה אתה לא מקפיד על זה? אז אומרים בשמו שהוא אמר שעדיף לו לשבת בגיהינום עם כל עם ישראל מאשר לשבת לבד בגן עדן. זאת אומרת שיש איזה עניין מאוד מאוד חזק להיות עם הציבור. לא יודע אם באמת זה נכון, אותנטי או לא, אבל זה מאוד מאוד יפה. שיש משהו מאוד חזק בלהיות עם הציבור. אולי הדוגמה לזה, מהי, מי? משה רבנו, איפה? יפה מאוד. מצוין. שכאשר עם ישראל חוטא בחטא העגל, הרי האדם היחיד, יש לו אליבי, שהוא בטוח לא היה שם, משה רבנו, משה רבנו היה עם הקדוש ברוך הוא. כאילו, הכי פשוט בעולם לומר, קדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לו, לך רד, כי שחטא עמך. אני איתך, כאילו, לא, אני לא יודע, אין לי מושג. זה הרי מאוד כיף להניח מורות, יש פה מורות חלק? הכי כיף שאת שומעת שהיה מאומות בבית ספר אינטיפאדה, כשאת ביום חופשי. איזה תענוג זה. זה גם הרגשה טובה, שתראו כמה אני חסרה. אם אני הייתי שם, זה לא היה קורה. או כשאת קומונרית, ואת שומעת שהסניף נשרף בשנה שאחרי. זה כיף, זה תענוג. משה רבנו יכל בקלי קלות לומר, זה לא אני. אתה יודע זה לא אני, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? לך לאהרון, לא יודע, לך שם, שאל תברר, זה לא אני. אומר המדרש, משה רבנו, לא רק שהוא לא אמר, זה לא אני. הוא חיפש, לפי דעה אחת, הוא חיפש איך הוא יכול להשתתף עם הציבור שחטא? מה אני חייב לחתור דחוף? איך אני יכול לחתור הכי מהר? שברת לוחות. כך כתוב.
זה
אחרת. לשבור את הלוחות? זה... באבו אבו זה חטא. לשבור את לוחות הברית, איזה... זה חטא עסיסי זה. והוא כל כך רצה, הוא אומר, אני חייב לחתור יחד איתם, כי אז הסליחה תהיה כוללת, כאילו. אתה לא יכול להגיד לתת ברוך הוא, שיש פה איזה מישהו אחד שלא חטא, אני בונה עליו, גם חטאתי. ואז או שאתה סולח לכולם, או לאף אחד. זאת אומרת, כל כך משה רבנו רצה לכלול עצמו עם הציבור, עד רמה שהוא החליט לחתום, וכמו עבודה זרה כביכול, רק כדי להיות עם עם ישראל. עוד טיפה, בכבוד. וזהו, נרמז גם כן.
שלא יתראה לבורגל את זה, כאילו הוא ראוי לבנות במעלה עצמו. אפילו לשם עמדת השם.
זאת אומרת, גם אם זה יותר שקט לך, אתה יותר מכוון שם, לא אחרי בית הכנסת. כי זה אמירה חדה שאתה בעצם פורש מהציבור. זאת אומרת, יש הבדל בין נניח בבית, לבין להגיע את הכנסת ושם יתפלל בחוץ. יש איזה, נכון, קטע כזה, יש בדיחות כאלה, שצריכים בכל שכונה שיהיה שני בתי כנסת, לך שאתה הולך אליו, לך שאתה בחיים, אתה הולך אליו. אז פה, כאילו, לשבת מאחורי בית הכנסת, זה אומר, אני כבר הגעתי לפה, לא נכנס. עשירי לא אכפת לי, לא נכנס לבית כנסת הזה. כן. ולא אמרינה.
אלא דיבור מהדרך.
הפה לבית מישתא.
גם
בזה
יש שהכלל הוא נכון רק עם הכוונה של אותו הפורש לפרוש מן הציבור לחלוטין. ולדרוך בעצמו בדרך עבודה כפי כדיון לבובו. אז אפילו יהיה גדול של גדולים ובכלל הרשעים.
כל מה שאסור, וכשהוא כאילו... מטה עצמו מבית הכנסת, אבל, כן.
אבל אם אין כמה פנות, הוא להיות מכלל ומשתתף עם הציבור, אבל שלפעמים צריך ללכת דרכי עבודה לפי ערכו ומצבו, לכלל.
הכוונה היא שמה? שאם באמת המגמה שלו, הפנים שלו, הם לכיוון בית הכנסת, הוא עם הציבור, שעכשיו באופן נקודתי יכול להיות שהוא צריך להיות בחוץ מכל מיני סיבות טכניות. אז אין בזה בעיה. הבעיה היא מנטלית, כאשר האדם באופן עמוק מחליט שהוא לא עם הציבור, הוא לא איתם. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, דווקא בשעות שהן קצת יותר רגישות, כמו עכשיו, שעם ישראל נמצא בהיבט הציבורי הפוליטי באיזשהו פלונטר קטן, ויש מתח וכל זה, דווקא עכשיו אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים, לא לפרוש מן הציבור, ולא להיות כאילו טהרנים כאלה, וללכת על המקום האליטיסטי הזה, שכאילו אני הולך רק על המקום, רק אם אני לא יכול להיות בציבור שהוא לא בדיוק, 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 לפי מה שאני רציתי. צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, כי מרוב טהרנות בסוף האדם נקרא רשע. לכן צריך הרבה מאוד זהירות, ובוודאי בעונה כזאת, שפה זה כבר כמה עונות כאלה, שיש מאוד כאילו חידוד, זה כבר עשור כזה כמעט. כן, נכון, נכון.
אם אפשר אותו לפעמים בנחת שלי, במקום הקבוע שלי, בזמן שלי, או בבניין, בעשר דקות שממריצים איתך, ולעמוד ב...
את שואלת מאוד יפה, את שואלת מאוד יפה. אז א', הנקודה כאן זה האם אדם מחזיר פניו אל בית הכנסת או לא. הכוונה, האם אתה מנטלית נמצא עם הציבור, רק טכנית יש לך איזה בעיה, שזמן או שמקום או שחוי לא יודע מה, או חולשה. או שאתה באופן מנטלי מתנכר לציבור, זה הבעיה. אז אני מבין, אני אומר, אז אם הנקודה הזו, אני לא מוכן להתפלל עם האנשים האלה, אז זה בעיה. אם הנקודה היא לא בעיה טכנית, אלא בעיה מהותית, שאני לא רוצה להתפעל בציבור, אני מרגיש שזה מוריד לי את היוקרה, כאילו, את הממוצעים. ולא פעם, עדיף להתפעל בציבור, ויותר מהר, ופחות אפילו בכוונה וברעש וכל זה, מאשר בלי הציבור והרגשה מנוכרת. יש מקרים שהם מקרה קצה של אילוץ. קורה שהאדם לפעמים נמצא מאחורי את הכנסת, כי יש... איזשהו קושי. אבל אז לפחות הנקודה זה להחזיר פניו אל עבר הציבור. כאילו, אתה לא פורש, אתה איתם. אתה, בראש שלך אתה איתם. זה דבר חשוב, אנחנו צריכים, נראה לי, עוד טיפה ונסיים, זאת אומרת השם. עוד טיפה, בסדר. חבון.
ובמקום אחר, עמד מאחורי בית כנסת, כי בית כנסת יש לה בתכליות. אחת, הוא לגדל ולרומם שם השם יתברך, ובאמת עיקר תכלית מציאות התפילה הנבואה לבין, כדי שהכירו הבריאות יד השם, ויראו מלפניו וילכו בדרכם לטוב להם.
אז זה אחד, זה לרומם שם השם, זה תכלית אחת של בית הכנסת, זאת אומרת לראות, לרומם את בית אלוקינו, הכוונה זה לרומם את אלוקינו. זה נקודה ראשונה, ונקודה שנייה, חבוד.
והבית להסתעף מזה, שהתפילה מועלת להשיג המבוקש.
מה הכוונה? יש גם תופעת לוואי שמסתעפת מזה שפועל יוצא, שכאשר האדם קשור לרוממות האלוקית, אז גם מה שהוא מבקש, הוא מקבל. למה? רצון יראיו יעשה. שכאשר האדם קשור לקדוש ברוך הוא, אז גם ההבנה שלי והרצון שלי, זה בהרמוניה עם רצון השם. הלאה, והנה.
בא מתפילה התועלת המוסרית, כי אם השגת המבוקש לבדו, ודאי היה קשה, מה תכלית וטעם יש במציאות התפילה, הלו השם יתברך לא ייתכן שינוי רצון לפניו, ולמה לא לתפילתנו?
זוכרת את התולמוס הזה? התחלנו את זה רבות, אבל...
אבל כיוון שיש בתפילה תכלית מוסרית, כעל ידי ההכרה שהכל מידו יתברך, יוטב מצב המוסרי
ותתרבה
הצדקה
לנשארים,
כבר
נמצא
תועלת גדולה במציאות התפילה.
מובן. וכיוון שיש עוד תכלית מוסרית, שהיא לא רק השגת המבוקש, אלא מפגש עם רוממות השם בעולם, לכן יש בכל מקרה תועלת. והנה.
התכלית
הפנימית
העיקרית של התפילה, שהיא
הצד
המוסרי. אם הוא עומדת בתוך פנים של בית הכנסת, בצד העיקרי של מציאותו.
בצד הפה
של
התפילה. המבוקש.
המבוקש, שמולץ מאחורי בית.
הכוונה שמשהו פנים בית הכנסת זה כאילו העיקר של התפילה. העיקר זה בפנים, ואחוריים משהו שהוא תפל כזה. אז זה לא רק בהיבט הטכני, גיאוגרפית, אלא זה גם בהקשר שמה היא תכלית התפילה. האם לכת התפילה זה עצם המפגש של ריבונו של עולם, או השגת המבוקש? השגת המבוקש זה כמו אחורי בית הכנסת, על כן.
על כן, כל
המתפלל
רק אחורי בית הכנסת, ולצד המוסרי של התפילה לא ישים לב כלל, הוא ניכר עכשיו תפילתו תועבה. כי על כן מסיר אוזנו משמוע תורה ולהיטיב דרכיו. תפילתו תועבה.
מובן, נכון? זה לא רק גיאוגרפית, אלא זה גם אם האדם חושב שהתפילה היא רק אמצעי להשיג את הבקשות שלו, זה נקרא שהוא בעצם נמצא מאחורי בית הכנסת כביכול. כי, חבר, תפילה...
כי תפילה, אם לא נצמח ממנה הטבה למעשים, הרי הוא כחירוף וגילוב. כאילו יש שינוי רצון למעלה חס ושלום. על כן, רק תפילת ישרים רצונו, כי בכל תפילתם הם שואבים התכונה הפנימית של התרוממות הנפש, שהוא תכליתה ופריה של התפילה.
כן. לכן באמת בשורה האחרונה, זה גם עניין טכני, גם עניין מהותי. מאוד חשוב שהאדם א' יקבע לעצמו מקום לתפילה, וב' המקום הכי מתאים הוא בית הכנסת. לכן כדאי לעשות לעצמך הרגל, שפעם בכמה זמן, פעם בשבוע, אפילו פעם בחודש, את הולכת לתפילה גם ביום חול בבית הכנסת. מה יכול לקרות? ואם זה סגור לעזרת נשים, אז תבקשו. פה צריכים באמת להיות קצת לוחמניות. לבקש לתוך עזרת נשים. רוצה לבוא להתפלל. בייחוד שני וחמישי, ראש חודש, יש ברוך השם קריאת התורה. לא חבל. פעם אחת, אתה רואה, פעם בחודש. תעני קדיש, תעני קדושה, תעני ברכו, ותהי ביחד עם השרת השכינה. שזה הרבה יותר חזק מאשר להיות לבד באיזה מקום. בטח ובטח שלא ברמה העקרונית, לפרוש מהסיבור, כמו שקראנו כאן, זה נקרא אחורי בית הכנסת. אנחנו עוצרים פה באמצע המתח, אם ירצה השם, המשך בשבוע הבא.